שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי שלנו, מוישי כהן, מתחילים. חודש טוב צריך להכן. נכנסנו לחודש החסידות, החודש של האור, חודש כסלב, החודש שמרומם אותנו כל כך הרבה ומאפשר לנו לצאת לגאולה, להתחיל מחדש את החיים, וגם השיעורים הקרובים שלנו יעסקו באמת בנקודת הנקודות, ביסודי היסודות של תורת החסידות. בשבוע שעבר הייתי בכינוס השלוחים בניו יורק, נסעתי נסיעה קצרה, 3 ימים, הייתי בשבת על יד האוהל הקדוש של הרבה, הייתי קצת בחלק גדול מהסדנאות, מההרצאות, מההתאספויות של השלוחים. אספתי כמה רעיונות וכמה טיפים וכמה חיזוקים. אבל בשולי הדברים היה דבר שאני לא יכול להשתחרר ממנו. קיבלתי הודעה ממישהו כאן בארץ, עוד הודעה ועוד הודעה, ולבושתי אני אומר שלא פתחתי את ההודעה. הייתי שם מאוד לחוץ, מאוד טרוד, בסך הכל הייתי ממש זמן קצר. ולא פתחתי את ההודעות, חשבתי זה לא דחוף, זה יחכה כאן לארץ. אני חוזר ארצה ביום שני, אני מקבל ממנו טלפון, הוא ספר לי סיפור שהכריד אותי, אדם שאני מכיר, אדם צעיר, אבא לילדים, יש לו בזמן האחרון ירידה בשמיעה, הוא לא בדיוק ידע מה לחשוב, אבל סוף סוף הוא הלך להיבדק, וגילו אצלו איזשהו גידול, פוליפ, על עצב השמיעה במוח. גידול שפיר אמנם, אבל זה גידול, ואי אפשר להגיע לשם עם ניתוח, כי השם ירחם, להכניס לשם סכין, זה ליצור נזק שהוא יותר גדול מהתועלת. אבא צעיר שהשמיעה יורדת, גידול שיושב, הגידול אמור ללכת ולגדול ולצמוח, ומי יודע עד לאן הוא יגיע. הוא מתקשר אליי בחרדה בבעלה, מה אני אמור לעשות? הוא שואל, מה אני צריך לעשות? מה רבי המדריך במצבים כאלו? אמרתי לו שאני חושב שההדרכה הראשונה, שהרבי נתן במצבים האלה, זה בדיקת התפילין והמזוזות. לבדוק את התפילין ואת המזוזות, כי הם השער של החיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא. הם השער להגנה העליונה. הוא מתקשר אליי אחרי יום בצרכות יותר גדולות מהראשונות. התפילין היו פסולות לגמרי, פסולות לחלוטין, ומהמזוזות שהוא הוריד מכל פתחי הבית, 4 מזוזות היו פסולות. אחת מהמזוזות, והיה עם שמוע תשמעו, המילה תשמעו הייתה חצויה. לשתיים. הוא סובל מבעיה בשמיעה, המילה, טוב, הוא שואל אותי, בסדר, אני אתקן את התפילין ואת המזוזות, אני כמובן הזמנתי תפילין חדשות, אבל מה אני אמור לעשות הלאה? הוא שואל אותי, בעי לישנה, האם היה בהיסטוריה דברים כאלה, שאחרי שתקנו את התפילין ואת המזוזות, אז הגידול חלף, הגידול נעלם בלא כלום. אמרתי לו, תראה, זה עניין רפואי, אי אפשר פה לסמוך על ניסים, צריך לעשות מה שצריך לעשות, אבל אמרתי לו, אני חושב, אולי תחכה כמה ימים, תחליף את המזוזות בבית, תקבע מזוזות חדשות, כמובן, תקבל את התפילין החדשות, תתפלל איתן, ואחר כך תלך לביקורת נוספת, אתה לא חייב במילא להגיד לרופאים את ההחלטה שלך היום. תלך עוד כמה ימים לביקורת נוספת, ותחליט, הלאה, על המשך הטיפול. והקדוש ברוך הוא יחולל ניסים. הוא התקשר אליי, מוריי ורבותיי, אני מבטיח לכם, הוא התקשר אליי ביום חמישי. יותר מדויק, אני לא הרמתי את השיחה, הוא השאיר לי הודעה, ממש בבחיות. הוא אומר לי, היינו היום אצל פרופסור בשערי צדק עם דומני, הוא בהדסה, והפרופסור הזה בדק שוב את הבדיקות, ואומר שהפוליפ הזה הוא מאוד מאוד קטן, וזה מהסוג שלא גדל, לא כמו שהפחידו אותי שזה ילך ויגדל ויתנפח, זה מהסוג שלא גדל, ובינתיים אני לא צריך לעשות שום דבר, ובעזרת השם הלאה, הקדוש ברוך הוא יעזור הלאה. יהודי שואל את עצמו שוב ושוב, איך אני יכול לעזור לעצמי? בחיים אדם רוצה לצמוח, אדם רוצה לגדול בגשמיות, להצליח בפרנסה, הוא בוודאי רוצה נחת מהילדים. כמה פעמים אנשים שואלים, אותי שאלו, אני מניח שגם אתכם, את כל אחד, וגם אנחנו שואלים את עצמנו. מאיפה משיגים סגולה? מאיפה משיגים עזרה מהקדוש ברוך הוא, עזרה מלמעלה? בא אדם ואומר, יש לי בת שמשום מה לא מתחתנת, מה עושים? מה עושים? ולפחות אצל הרבי התשובה תמיד הייתה להוסיף בתורה ומצוות, להוסיף בלימוד התורה, לקבל הידור מצווה. שמתחזקים בעניין רוחני, זה פותח שער לעניינים גשמיים. הרוחניות היא שער, היא מבוא, היא פתח אל הגשמיות. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, וצריכים להבין את הדברים לעומק, מה קשר הדברים? רוחניות זה עולם בפני עצמו, זה עולם של קדושה, זה עולם עליון, זה עולם שנמצא ברקים העליונים. וגשמיות זה הבשר שלי, והלחם שלי, והמקום הפיזי שאני נמצא בו. מה הקשר? אלו לכאורה שני עולמות שלא נפגשים. טבע זה טבע, ולמעלה מהטבע זה למעלה מהטבע. יש זמנים שצריכים להתפלל, וצריכים ללמוד, בסדר. אבל החיים, החיים הם עולם שכפוף לכללי הטבע, צריך לעבוד בשביל להתפרנס, וצריך לשמור על הבריאות כדי להיות בריא. ומה הקשר בין שמירת התפילין, או כל התחזקות אחרת בלימוד התורה, והיים שמוע תשמעו, לבין ואספת דגניך. אז כאן, אדמור הזקן, בפרק כ"ג בתניא, נותן הגדרה מדהימה בדברים האלה, אמנם אדמור הזקן מתייחס לזה קצת בדרך אגב, הוא לא מקדיש לזה יותר מכמה שורות, אבל זאת הזדמנות כבר לדבר על דבר שלא דיברנו עליו, ולפתח אותו כי הוא נקודת האחדות. זה הבסיס, אחד הביטויים העמוקים ביותר לאחדות השם, לעובדה שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת בכל העולמות העליונים והתחתונים. דרך מצוינת להבין את זה, זה באמצעות הנקודה שעליה אנחנו מדברים, ההשפעה של הרוחניות על הגשמיות, העובדה שרוחניות וגשמיות אצל יהודי יחדיו יהלכו. אדמור הזקן נותן כאן הגדרה מיוחדת במינה. תורה ומצוות הן פנימיות רצונו, וחיי העולם הם רק חיצוניות רצונו. תורה ומצוות הן הרצון הפנימי, הרצון התכליתי של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה המקום שבו הוא נמצא במלוא עוצמתו. חיי העולם, לעומת זאת, שכמובן גם את העולם, גם את החיים, הקדוש ברוך הוא מחיה, זה רק חיצוניות הרצון שלו. ולכן הוא נמצא כאן בצורה כביכול מועטה, וגם בצורה הרבה פחות מורגשת ומוארת. המטרה שלנו כאן בפרקים האלה, נזכיר את הרצף, למרות שאנחנו הולכים לעסוק בנקודה ספציפית, אבל נתחבר אל הרצף, נזכור. המטרה של הפרקים האלה היא לומר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתורה ובמצוות. ואילו בחירה בהפך, זה חס ושלום בחירה בעבודה זרה. זה בחירה במקום שהוא כביכול לא נמצא, או לפחות בהרגשה שלנו הוא לא נמצא, אלא מורד וכופר בו. לפחות בהרגשה שלנו. התורה והמצוות זה המקום שבו הוא נמצא. כדי להסביר מה הפירוש התורה והמצוות זה המקום שבו הוא נמצא, אז הוא נותן כאן הגדרה מיוחדת בתחילת פרק כ"ג. התורה והמצוות הן פנימיות רצונו. הן התכלית, הן המטרה, הן היעד של כל הסיפור הזה, של כל הגישפט הזה שנקרא החיים. ואילו החיים, הקיום של העולם, הוא רק חיצוניות רצונו, הוא רק האמצעי, ובמילא הוא נמצא פה בצורה מועטת. מה הכוונה? נסביר, אנחנו מכירים את זה מעצמנו. כל אחד מאיתנו יש לו את פנימיות הרצון ואת חיצוניות הרצון. יש לו את מה שהוא רוצה באמת, ואת האמצעים בשביל להשיג את מה שהוא רוצה באמת, בשביל להגיע למה שהוא רוצה. מה אני רוצה? אני רוצה לחיות, לפרנס את הילדים שלי, להביא כסף הביתה, להביא פרנסה הביתה, שנוכל לחיות ברווח ולחיות ברוגע. ולחיות בשלווה, שנוכל להגשים את המטרות שלנו, נוכל לחיות בנוח. בשביל להכניס כסף, בשביל לחיות, מה אני צריך לעשות? ללכת לעבודה. אז מה התכלית? התכלית היא לחיות. מה האמצעי? האמצעי הוא להביא פרנסה. הפרנסה היא רק אמצעי, היא רק דרך כדי להגיע אל היעד. הדימוי שאדמור הזקן אומר, העבודה זה חיצוניות הרצון, החיים הם פנימיות הרצון, הם התכלית. עכשיו כל אחד מבין שהחיים באמת מעניינים אותי. כי היות שזה פנימיות הרצון, אז שם אני נמצא, ושם אני מורגש, ולזה אני אתן את כל הכוחות, וישלם הכל כדי להשיג את זה. חיצוניות הרצון לעומת זאת, העבודה היא רק אמצעי. אז יום אחד אני בא לעבודה, ויום אחד אני לא בא לעבודה, וכן מעניין אותי עבודה, ולא מעניין אותי, כי זה רק אמצעי. עוד דבר מובן, שככל שיהיה לי יותר פנימיות הרצון, ככה אני גם יותר אשקיע בחיצוניות. וזאת הנקודה שנוגעת לענייננו. ככל שאני אקבל יותר משכורת, יותר חיים, כך אני מוכן יותר להשקיע בעבודה. אבל אם האמצעי לא יביא את המטרה, אם אני אשמע יום אחד שאין משכורת, שהעבודה הזאת עובדים אותה לשם שמיים, משכורת אין פה, אני גם לא אבוא לעבודה. ככל שאני משיג יותר פנימיות הרצון, כך אני אשקיע יותר בחיצוניות הרצון. אבל ככל שהחיצוניות הרצון לא יביא אותי לפנימיות הרצון, אני לא אשקיע פנימיות הרצון. ככה ממש דרך משל אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יקיים תורה ומצוות. הוא רוצה שהשכינה תשרה כאן בעולם. בשביל זה הוא יצר עולם. אבל התורה והמצוות זה הוא. זה המקום שבו הוא נמצא, זה המטרה. שם הוא נמצא ומואר במלוא עוצמתו. כשיהודי מקיים מצווה, כמו שנדבר בעיקר בשיעור הבא, אין שום דבר חוץ ממציאות של הקדוש ברוך הוא. לשם זה הוא ברא עולם. אבל מה כל המטרה של העולם? בשביל להגיע לתורה והמצוות. ולכן ככל שיש יותר מטרה, כך גם יהיה יותר אמצעי. ככל שיהודי יותר מגשים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, את רצונו הפנימי והתכליתי, ומשקיע יותר בתורה ומצוות, ומסור יותר לתורה ומצוות, ככה הקדוש ברוך הוא מוסיף גם באמצעי, בפרנסה. הוא נותן לו יותר חיים, יותר פרנסה, כדי שיהיו לו יותר חיים. הוא נותן לו יותר לחם, כדי שאדם יוכל יותר לחיות, ויותר להגשים את מה שהוא צריך להגשים. אז אם בא יהודי ושואל, איך אני אעזור לעצמי? איך אני אשיג יותר חיים? תיתן סיבה לחיים, תיתן משמעות לחיים. היות שכל החיים בשביל הקדוש ברוך הוא, הם רק אמצעי כדי להגיע לתורה ומצוות, אז תוסיף יותר תורה, תוסיף יותר מצוות, כי היא מקור הברכה. השבת, וכך כללות המצוות, הם מקור הברכה, הם הסיבה לשפע, למה? כי ככל שאתה משקיע יותר באמצעי, ככה אתה נותן יותר לקדוש ברוך הוא סיבה לתת לך את התכלית. ככל שאתה משקיע יותר הפוך. ככל שאתה משקיע יותר בתכלית, ככה אתה נותן לקדוש ברוך הוא יותר סיבה לתת לך את האמצעי. ככל שאתה משקיע יותר בתורה ובמצוות, אתה נותן לו יותר סיבה לתת לך גם חיים, לתת לך גם פרנסה, לתת לך גם שפע, כדי שהתורה, החיים שלך יהיו חיים טובים, ותוכל לקיים יותר ויותר מצוות. בעניין הזה אני יכול לספר סיפורים, מכאן ועד מחר, אני לפחות באופן אישי, מאמין בזה בלב שלם. וראיתי לזה אין סוף ביטויים בחיים, שכל פעם שהייתי צריך עזרה, וכל פעם שהייתי צריך יותר, כל פעם שהייתי צריך יותר חיים נוחים, חיים קלים, לפתור יותר בעיות בחיים, ככה השקעתי יותר בתכלית. השקעתי יותר בתורה ובמצוות. וככל שהשקעתי יותר בתורה ובמצוות, ככה ראיתי גם יותר הצלחה באמצעי. אצלנו בבית יש ביטוי, הילדים שלי יכולים להעיד על זה, שכל פעם שיש איזה קושי, קושי בפרנסה, קושי אחר, אפילו חלילה בבריאות שלא נדע אף פעם, תמיד אני אומר, אוקיי, אז כנראה צריך ללמוד יותר חסידות בבוקר. כנראה זה סימן מהשמיים שצריך להסיף יותר בתורה. זה דרך של הקדוש ברוך הוא לקרוא לנו. למה? כי ככל שאני אשקיע יותר בתכלית, ככה תהיה לקדוש ברוך הוא יותר סיבה ויותר אינטרס כביכול להשקיע באמצעי, ולתת לי יותר דרכים להגיע לתכלית הזו, להגשים את התכלית הזו. אני כבר סיפרתי על זה בעבר כמה סיפורים, אני לא רוצה להאריך עכשיו בסיפורים, אני כן רוצה אבל לגשת לעניין. וההבנה הזו, שאדמור הזה כן אומר אותה כאן בכמה שורות, שהתורה והמצוות הם התכלית של החיים, ואילו כל העולם כולו הוא רק אמצעי בשביל להגיע לתכלית. זה מסביר לנו שאלה עצומה. ואני רוצה שאלה מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מעניינת, שהמפרשים העריכו מאוד לעסוק בה. אני חושב שמהשאלות בפשט התורה, אלו השאלות שהמפרשים, לפחות בעלי המחשבה, העמוקים, המעמיקים יותר, כתבו על זה הכי הרבה. יש בכלי יקר בתחילת פרשת בחוקותיי, הוא שואל את השאלה הזו, ומביא עליה שבעה תירוצים. אינני יודע אם יש עוד בכלי יקר בכל התורה, שהוא מביא על שאלה אחת, שבעה תירוצים מכל גדולי בעלי המחשבה. מהרמב"ם, מהרמב"ן, מהרס"ג, מהאחרונים, מעקדת יצחק, מהברבנאל, מכל גדולי בעלי המחשבה בהיסטוריה. העקדה כותב על זה, עקדת יצחק כותב, הספק שלא סרו ראשונים ואחרונים מלעסוק בו. הספק, השאלה, התהייה, הסתירת לחי, שלא הפסיקו ראשונים ואחרונים מלדאוג מהשאלה הזאת. למה התורה מתעלמת מהעולם הבא? למה כשהתורה רוצה להבטיח שכר ועונש, היא מתעסקת לכאורה, 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 עם שטויות, עם דברים תפילים. והיה אם שמוע תשמעו מי שכבר התפלל ערבית, והיה אם שמוע תשמעו, מה אנחנו מצפים? מה אמור להיות המשך המשפט? והיה אם שמוע תשמעו על מצוות השם. יהודי קיים את מצוות השם. מה לכאורה צריך להיות השכר? עולם הבא? חיי הנצח? שהנשמה תזכה לשכון תחת כיסא הכבוד וליהנות מזיו השכינה. יהודי קיים מצווה, מה צריך להיות השכר שלו? שכר רוחני עד אין קץ. הנאה מזיו השכינה עד אין קץ. ופה על מה המשך? יהודי קיים מצווה, יהודי מימש את רצון השם, יהודי השכין את השכינה למטה. מה מבטיחים לו? ואספת דגניך. האדמה תיתן יבול. מה השקענו ומה קיבלנו? מביא, ספר הכוזרי כבר מביא, שאותו מלך כוזר שדיבר עם החבר, עם היהודי, אמר לו שהנוצרים כביכול הרבה יותר נעלים מכם. הנוצרים מבטיחים שכר נעלה, מבטיחים חיי נצח, עולם הבא. מה התורה מבטיחה? שכר זה הצלחה של האדמה. עונש זה שלא יהיה גשם. למה התורה מתעסקת עם העולם הזה? התורה הייתה צריכה להבטיח עולם הבא. פלא פלאות, הספק שלו שרו ראשונים ואחרונים מלדון בו. למה התורה לא מתעסקת בכלל? למה התורה לא מדברת בכלל על חיי העולם הבא? על הישארות הנפש? על כל העניינים הרוחניים והמיסטיים האלו, שאנחנו כל כך הרבה חושבים עליהם? על החיים שאחרי החיים, על השכר הרוחני לנשמה, לנפש בעולם הבא? ובמקום זה מבטיחה שכר מאוד מאוד תפל של אדמה ומים ויבול. אותו דבר פרשת בחוקותיי, מה התורה מבטיחה? ביטחון ושלום בארץ. ועונש זה תמיד בעולם הזה. מחלות, חס ושלום מלחמות, צרות, חוסר של פרנסה, פחד, בעלה. פרשת כי תבוא, פרשת הברכות והכללות. התורה תמיד מתעסקת עם העולם הזה. אבל לא מרימה את הראש, התורה לא גורמת לנו להרים את הראש לעולם הבא. למה? על השאלה הזו נאמרו הרבה תירוצים, כמו שאמרנו, הכלי הקר כבר מביא שבעה תירוצים. או שהתורה היא פשוט פרקטית, היא מדברת מה שאנשים מבינים. יהודי מתלבט אם ללכת לבית הכנסת להתפלל או לא ללכת, הוא קם בבוקר עייף. מה תגיד לו, שעוד 80 שנה הוא יקבל לעולם הבא? הוא יגיד לך, תן לי לעולם הבא, אני אדאג מחר, לא רוצה להגיע לשם. לא רוצה כל כך מהר לחשוב על העולם הבא. אומרים לו, הלו, אם תלך לבית הכנסת, יחכה לך צ'ק בבנק. את זה הוא מבין, הוא יקום מהמיטה. בפשטות, כי זה מה שאנשים מבינים. יש הסבר אחר, הסבר חסידי מאוד, שגם הרבי דיבר עליו במכתבים, הסבר מאוד חשוב שצריכים פעם לדבר עליו בפני עצמו, שהתורה בכלל לא מתעסקת עם העולם הבא, כי התורה היא תורת החיים, וחי בהם. עולם הבא זה עולם הפנסיה, זה כבר לא העולם של החיים. זה העולם שבו מקבלים שכר, אבל אדם צעיר לא מחכה לפנסיה. אדם צעיר רוצה לעשות, רוצה לשנות, רוצה להשפיע, רוצה להפוך. התורה היא תורת החיים, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לכן התורה מתעסקת עם העולם הזה. אבל כאן במסגרת הזו אני רוצה לומר תירוץ הרבה הרבה יותר עמוק. תירוץ שמחיה את הנפש, שמלהיב את הלב, שנותן מבט חדש על החיים שלנו. מבט חדש על האחדות של הקדוש ברוך הוא, האחדות האלוקות שנמצאת בעולם. וזה שיחה, בליקוטי שיחות בחלק למדזיין בפרשת בחוקותיי, שהרבי אמר פעם, אולי השיחה האחרונה או אחת לפני האחרונה, שהרבי התפיס לפרשת בחוקותיי, וממש הוא מדבר על הנקודה שמובאת כאן בפרק כ"ג בספר התניא. הקדוש ברוך הוא מבטיח שכר גשמי, כדי לומר לך שגשמיות ורוחניות אין מציאות אחת. אין שני עולמות. זה לא שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, השמיים שמיים להשם בארץ ותן לבני אדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, ולמטה צריכים להתפרנס. אז בשביל להתפרנס אני צריך להיות עורך דין טוב. אני צריך להיות רופא טוב, אני צריך להיות טכנאי טוב. שטויות, אין דבר כזה. יש ריבונו של עולם אחד, ויש עולם אחד ויש תורה אחת. הקדוש ברוך הוא מבטיח כושר בין גשמיות לרוחניות, בין רוחניות לגשמיות, כדי לומר לך, הרוחניות היא המנוע של העולם הזה. היא פנימיות הרצון שעומדת בבסיס כל הקיום של העולם. ולכן אומרים לך, אם תלמד יותר טוב, גם תקבל יותר כסף. כי אם תשקיע יותר בפנימיות הרצון, יהיה לקדוש ברוך הוא יותר אינטרס גם לתת לך חיצוניות הרצון. הקדוש ברוך הוא לא מדבר על העולם הבא כדי לשלול טעות. אם הוא היה מבטיח את השכר בעולם הבא, מה כולם היו אומרים? העולם הבא הוא שייך לתורה והמצוות, הוא עולם הרוח. אבל העולם הזה? העולם הזה זה עולם של גשם, זה עולם שצריכים להיות גאונים בשביל להצליח בו. צריכים להשקיע בדרכי הטבע בשביל להצליח בו. הקדוש ברוך הוא נמצא אחרי 120, שרבה יהודים שמוצאים את הקדוש ברוך הוא אחרי 120. חס שלום, כשאבא הולך מהעולם, פתאום אתה רואה יהודים בבית הכנסת. פתאום נזכרים שיש תורה, שיש מצוות. למה? כי עולם הרוח, שאנחנו לא מבינים אותו, הוא מתקשר איכשהו עם השכינה. אבל העולם הגשם, העולם המוחשי, העולם היומיומי, העולם המציאותי, העולם של הכסף והבריאות והפרנסה והדאגות עם הילדים, זה מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? זה קשור לבוס שלך ולכישרונות שלך ולמאמצים שלך. כדי לשלול את הטעות הזו, הקדוש ברוך הוא לא שולח את התורה לאחרי 120, שוטף פלוס 120. הקדוש ברוך הוא משאיר את התורה כאן, ואומר לך, תדע לך, הסיבה שהעולם קיים זה בשביל התורה. ובמילא כשיש יותר תורה, גם יהיה יותר עולם. כשיש יותר תורה, גם יהיה יותר חיים. בכוונה הוא מתמקד בשכר הגשמי, כדי להגיד שזה המנוע, זה הנפש, זה החיוניות, זה מכונת ההנשמה שמזרימה את החיים, שמנשימה את החיים. למה העולם קיים? בשביל שיוכלו לקיים בו מצוות. ובמילא אם אתה מקיים בו יותר מצוות, אתה גם מקבל יותר חיים, אתה גם מקבל יותר חיי עולם. ולכן אם בא יהודי ושואל, איך זוכים להצלחה? איך זוכים לנחת? מה אני רוצה? רוצה נחת קצת. אתה רוצה נחת? תן לקדוש ברוך הוא סיבות לתת לך נחת. תקבל על עצמך תוספת בלימוד התורה. תקבל על עצמך תוספת בלימוד הצדקה. ומיד רואים תוספת בנתינת צדקה. ומיד רואים את הקשר בין הדברים. כי כל העולם הוא סיבה בשביל התורה והמצוות. ובמלך שיש יותר תורה ומצוות, יש יותר עולם ויש יותר חיים. איזה עוד היבטים יש לרעיון המיוחד הזה? בואו נקרא את זה במילים של אדמור הזקן, תחילת פרק כ"ג, שהמצוות הן פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי, המלובש בכל העולמות העליונים ותחתונים לאחיותם. זה הרצון האמיתי שלו, אנחנו רואים בעיניים את החיצוניות. מה אתה רואה כשאתה פוגש אדם שהולך לעבודה, אתה רואה אדם שעובד. אתה עלול לחשוב שהוא עובד בהתנדבות. אתה הרי לא רואה את המשכורת. את המשכורת זה רק הפקיד בנק רואה. אבל מה אתה רואה? אדם שעובד 30 יום, עובד קשה מאוד. אבל כל אדם בעל שכל מבין שכל העבודה היא בשביל המשכורת. ואם לא תהיה משכורת, גם לא תהיה עבודה. כי כל העבודה היא אמצעי בשביל להגיע לסוף. כך אצל הקדוש ברוך הוא. אמנם אנחנו רואים עולם, אבל צריכים לדעת שזאת לא האמת. רצונו האמיתי בבסיס כל העולם זה להגיע לתורה והמצוות. כי כל חיותם ושפעם של העולמות תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנודע. ונמצא שמעשה המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימיות הרצון העליון, שממעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. ולכן במילא, וזה מה שנוגע לענייננו, ועל זה נדבר בריחות בשיעור הבא, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בצורה מלאה, מוארת, בתורה ובמצוות. יש ליהודי הזדמנות אחת להתרומם אל מעבר לעצמו ולהיות למעלה. להיות למעלה כאילו זה למטה. לפרוץ את הגבולות של החומר ולהיות כביכול תחת כיסא הכבוד, וזה כשהוא לובש תפילין, וזה כשהוא מתעטף בטלית, וזה כשהוא לוקח ספר ולומד. כי שם הקדוש ברוך הוא נמצא, זה פנימיות הרצון, זה מה שמעניין אותו, שם הוא נמצא במלוא התוקף. נמשיך עם העניין הזה. מה עוד הביטויים המהפכניים של ההבנה הזאת? שהעולם הוא רק אמצעי בשביל התורה. שהעולם הוא רק בדרך, הוא רק דרך בשביל להגיע למטרה, בשביל להגיע להשכנת השכינה בתחתונים. אז זה אומר כמה נקודות מאוד חשובות. קודם כל זה אומר שלא יכולה להיות סתירה בין העולם, בין החיים לבין התורה והמצוות. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים יהודי מתמודד עם קשיים בקיום התורה והמצוות. ועולה לו ספק, אולי אני לא יכול לקיים. אולי אני בסיטואציה שבה אני נמצא, לא יכול לכבד הורים. לא יכול, חס שלום אדם, אני לא יודע שנמצא בארצות הברית, נמצא בחוץ לארץ, לא יודע איפה. והוא קשור בחיים, אני יודע, עם משפחה, עם אישה שינה יהודיה, עם חיים שינה עם יהודים. הוא יבוא ויגיד, אולי במצב שלי, קיום התורה והמצוות לא שייך. אולי במצב שלי דווקא אני צריך, עליי הקדוש ברוך הוא לא דיבר. הוא דיבר רק על אנשים שגדלו בארץ ישראל בחינוך תורה ומצוות. והאמת היא שלכל אדם, אפילו בקטן, יש פעמים ניסיונות קשים ביותר, שהוא בא ואומר, אולי אני לא יכול לעמוד בניסיון הזה. אולי בשבילי אני צריך לוותר הפעם. זה הרי לא יכול להיות. אם כל הקיום שלך הוא רק אמצעי בשביל לקיים מצווה, אז מה שייך שהקיום שלך יהיה נפרד ממצווה? שהדרך שלך להתקיים היא על ידי ביטול מצווה. היא על ידי לעבור על רצון השם. זה לא יכול להיות. מי טעה בעניין הזה ונענש בצורה החמורה ביותר? המרגלים. מעולם בתולדות התורה לא נענשו, לא הביאו מעטים כל כך עונש לרבים כל כך. דור המדבר התפרק, דור המדבר נגמר, דור המדבר הסתלק בגלל חטא המרגלים. אתם בכיתם בחייה של חינם ואני אביא לכם בחייה של דורות. כל צרה בהיסטוריה הייתה תמיד בתקופת חטא המרגלים, בתקופת תשעה באב, חורבן ראשון וחורבן שני וגירוש ספרד. תמיד כשיהודים חטפו, הם חטפו הכל כתוצאה בגלל חטא המרגלים. זה גרם לבחייה לדורות, להתרחקות כביכול לדורות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. והיה ביום פוקדי ופקדתי. והשאלה ידועה, איפה המרגלים טעו? הם הרי אמרו את האמת. שלחו אותם לבדוק אם הארץ שמנה עם רזה. שלחו אותם לבדוק אם האנשים גרים במחנים או במבצרים, בערים סגורות או פתוחות. שלחו אותם לראות את איכות פירות הארץ. והם חזרו וחזרו ואמרו את האמת, הם לא שיקרו. אגב, משה רבינו אומר מילים, כביכול, כביכול, בגנות הארץ, הביטוי הוא לא בגנות הארץ, אלא מתאר את האיומים שנשקפים מהארץ, את הקושי לכבוש את הארץ, מילים יותר קשות ואיומות עם מה שאומרים המרגלים. משה רבינו בפרשת עקב אומר, הוא מדבר שאנחנו מתקרבים ואנחנו נראה גויים גדולים ועצומים ממכה, עם רב, הוא אומר, הוא אומר, משה רבינו אומר על העמים, שהם גדולים וחזקים מאיתנו. אז אם משה רבינו אומר את זה, למה למרגלים אסור להגיד את זה? איפה המרגלים טעו? והמפרשים לדורותיהם, והרבי גם בשפתו, כולם אומרים את אותה הנקודה. המרגלים שכחו שכל העולם קיים בשביל תורה ומצוות. אז מה זה שייך שיהיה איום, שתהיה סכנה, שהיא יותר גדולה מקיום המצווה של הקדוש ברוך הוא? שלחו אותם לבדוק איך נכנסים לארץ, ולא לשאול האם אפשר להיכנס לארץ. כי לא ייתכן שלא יוכלו להיכנס לארץ. כל ארץ ישראל נועדה בשביל שנגיע אליה, בשביל שניכנס אליה, בשביל שנקים בית בית המקדש ונקריב בקורבנות, שנהפוך אותה לבסיס להשכנת השכינה בעולם. אז מה שייך שיהודי יבוא לארץ ויגיד לו, אי אפשר להיכנס אליה, היא צריכה להישאר בשביל העמים. צריכה להישאר בשביל העמים, אז בשביל מה קיבלנו אותה? אומץ של יהודי זה לא להתעלם מהסכנות. זה מה שמשה רבינו מלמד אותנו. אני יודע את הסכנות יותר גדול מכם. אבל אומץ של יהודי אומר שאתה לא נלחם לבד. אומץ של יהודי זה לא, אין, הכל בסדר. לא, הכל לא בסדר. יש בעיות ויש קשיים. אבל איך אומר הסטיקר על המכוניות? במקום לספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הבעיות שלך, תספר לבעיות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אומץ של יהודי זה לא להתעלם, זה לא לטמון את הראש באדמה, זה לא להגיד הכל בסדר, זה להגיד יש בעיות. אבל העולם הזה הרי יושב על סיבה, יושב על ציר, יושב על תשתית, בשביל לקיים את רצון השם שם. זה כל הסיבה שהוא קיים. אז מה שייך שהאמצעי יעלה על, על המטרה? שהאמצעי יסתור למטרה? שהאמצעי יגיד לא, אי אפשר להגיע למטרה? אומץ של יהודי זאת ההבנה שאנחנו לא נלחמים לבד. שהעולם הזה נברא בשביל סיבה. הוא נברא בשביל תכלית, הוא נברא בשביל יעד. ובמילא, האמצעי לא יכול להוות הפרעה ליעד. צריך להסתכל על היעד ולהגיד, אלא נעלה וירשנו אותה, אלא נעלה ויכולנו לה. בוודאי שנעלה, כי כל הסיבה לקיומה של ארץ ישראל, זה בשביל שנגיע לשם. אי זה קשה, אז אנחנו לא נלחמים לבד. אז יש לנו את הקדוש ברוך הוא שעוזר לנו, ומסייע לנו כדי להגיע לשם. הרבי פעם הזכיר בשיחה, שיש כזו לשון של הגמרא בכמה מקומות, בבקמה צדיק ב' ועוד מקומות, מינה אני מילה דאמרי אינשי. הגמרא שואלת, מה המקור בתורה לביטוי העולם, שאחרי העני הולכת העניות? מה המקור לביטוי הזה? מה המקור בתורה לביטוי העולם? אז הרב שאל, מה פשוט, אני לא מבין את שאלת הגמרא. מה המקור בגמרא לביטוי העולם? למה צריך להיות בגמרא ביטוי לכל שטות שאנשים אומרים? ישבו שני משועממים על הספסל בשעת ערב, המציאו איזה משפט, איזה חוכמה, איזה אמרה, ועכשיו זה צריך להיות כתוב בתורה. למה? כי שני שוטים החליטו להגיד את זה. מינה אני מי לדאמרי אינשי. מה המקור למה שאומרים אנשים? אין מקור, דיברו שטויות, אין מקור. שהיו ליצני הדור אומרים. אמרו, אז זה יותר גזוקת, אז מה הם אמרו? לא, אמר הרבה, כשרואים בעולם דבר שהוא אמיתי, שאחרי העני לצערנו הולכת העניות, שרואים בעולם דבר שהוא אמיתי, אז מיד שואלים איפה המקור לזה בתורה. כי התורה היא המפה שעל פיו נכתב העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. התורה היא היעד, היא המטרה של העולם. אם יש יעד, אם התורה היא המטרה, אז אני צריך לחפש את המטרה. במטרה איפה נמצא האמצעי? איך מגיעים מהאמצעי למטרה? במילא כשחזל ראו משהו אמיתי בעולם, תובנה שבעיניהם הייתה נראית אמיתית, הם מיד שאלו איפה התורה רומזת על זה. הרי התורה היא המטרה והתכלית של העולם, אז חייב להיות קשר בין האמצעי לבין המטרה. והנקודה האחרונה, אמרנו א', בצורה חיובית, הזכרנו שתורה ומצוות תורמים לחיים, מחזקים את החיים. למה? כי אם יש יותר תורה ומצוות, יש גם יותר סיבה לתת יותר חיים. ב', אמרנו, לא יכול להיות שתהיה סתירה בין החיים ובין תורה ומצוות. יהודי צריך ללכת באמונה תמימה לדעת שהעולם הזה הוא עולם קדוש, הוא עולם אמיתי, הוא עולם שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו. אז מילא אם הוא רק ירצה, אם הוא רק ילך בתוקף וירצה, הוא יוכל לעמוד בקשיים ובניסיונות שלו. והנקודה השלישית, זה גם מסביר לנו את הערך של כל קיום מצווה. ומצד שני חלילה, את החיסרון בעבירה. זה מזכיר לנו למה הקדוש ברוך הוא לא חומל, ומעניש, ותובע העונש על כל ביטול של מצווה. כי זה לא מעשה אחד מדובר פה. מדובר פה על מעשה שמשנה את כל העולמות. מדובר פה על מעשה שעומד ביעד ובתכלית של כל העולמות. ובמילא כל סדק, כל שינוי יוצר מיד גלים של השפעה. בעניין הזה יש דבר מאוד יפה. היה יהודי שקראו לו פרופסור ולוול גרין. פרופסור ולוול גרין היה מדען לאפידמיולוגיה לחקר החיידקים. מומחה גדול מאוד בתחומו, מהמומחים הגדולים בארצות הברית בתחומו. עד כדי כך שכשנאסה הרכיבו את הצוות שחקר אם יש חיים על המאדים, אז אותו פרופסור גרין היה אחד מהצוות הזה. מהמומחים הכי חשובים בארצות הברית בתחום שלו. הוא היה יהודי נאמן אבל לא מאמין. הוא היה מאוד מאוד מחובר ליהדות שלו, אבל כפולקלור, כעם, אבל לא בצורה של תורה ומצוות, ממש לעמוד רחוק. וסיפור שלם, איך שבשנות ה-60, הגיע השליח הרב משה פלר, הגיע למיניסוטה, ועד שהוא הצליח לפרוץ אליו ולהבקיע אליו ולקרב אותו לאט לאט, תהליך שלם. אחרי שהוא התקרב, הוא הפך להיות מסבירן של תורה ומצוות. הרבי השתמש בו כדי להסביר את העניין הזה בדיוק. את הקשר בין גשם לרוח, את הקשר בין קיום לבין תורה, את הקשר בין אמונה ובין מדע, עד כמה שאין סתירה בין השניים, ולא יכולה להיות סתירה בין השניים. כחלק מהפעילות שלו, הייתה לו תוכנית רדיו, בארצות הברית, עם הרב זלמן פוזנר, שגם כן היה שליח חשוב של חב"ד ומסבירן גדול, והם היו עונים על שאלות של מאזינים, שהיו קשורות כמובן לנושאים האלה של תורה ומצוות. פעם עלה מאזין, ושאל, איך זה ייתכן בעולם ליברלי ונאור, שיהיה אפשר להלקות אדם שעבר עבירה. אדם שהחליט לעבור עבירה עליו, שיש עליו מלכות. ועבר עליו, בעיני עדים והתראה, להלקות אותו, מלכות, מה זה, זה, זה נשמע כמו שיטות פרימיטיביות, בעולם נאור ותרבותי וליברלי, איזה עונש זה להלקות אדם? בכלל, הוא שאל, זאת בחירה חופשית של אדם, לקיים מצווה, לא לקיים מצווה, זאת החלטה שלו בתוך הבית, ומי זה שיש לו את הסמכות, לבוא ולהלקות אותו, מילא אם הוא היה מזיק לציבור, עובר איזושהי עבירה שהוא מזיק לאחרים, עובר איזושהי עבירה שהוא מזיק לציבור, מזיק לקהל, אני מבין שצריך להעניש אותו. אבל אדם בינו לבין עצמו, כן שבר שבת, לא שבר שבת, זה עניין בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל מה בדין בני אדם מתערבים פה, ונותנים לו מלכות, מרביצים לו? איזה צורה יש לזה? נו, אז הם ענו שאת התשובות הידועות, שצריך עדים והתראה, ואיזה אדם שפוי ונורמלי, בפני עדים והתראה ילך ויעבור על עונש שיש עליו מלכות. אחר כך בהתוועדות, הרבי דיבר על זה, חזר על השאלה ששאלו אותם, ועל התירוץ שהם ענו, והוא אמר, אולי הם ענו את זה בשביל לסתום את הפה של השואל, אבל צריך לדעת שזאת לא התשובה. אלא מה התשובה? אם היינו יודעים, אם היינו מבינים, מה המשמעות של כל מעשה מצווה, על האדם עצמו ועל כל העולמות כולם, היינו מבינים שמלכות זה עונש קל לעומת הקלקול שהוא עשה. אם היינו מבינים עד כמה העולמות כולם תלויים בדקדוק מצווה אחד, עד כמה האדם ועם ישראל ואומות העולם וכל הקיום, כל הגלובוס, כל הקיום כולו, תלוי בהשראת שכינה אחת, בייחוד עליונים ותחתונים שנעשה על ידי מצווה. היינו מבינים שמלכות זה עונש קל לעומת מה שהוא קלקל. ולמה הדבר דומה? באותם ימים הגיעו, פעם ראשונה הגיעו אסטרונאוטים לירח. ואמר הרבי, תחשבו על דבר כזה. הגיע סוף סוף ניל ארמסטרונג, הגיע לירח. והוא יושב עם האוזניות ומקבל הוראות מלמטה, לעשות ככה ולעשות בדיקה כזו ובדיקה כזו, ולבדוק את החול ואת הקרקע ואת החמצן ואת האוויר וכוח הכבידה ואין כוח כבידה, לבדוק את כל מה שיש, הסיבה שבשבילה שלחו אותו לשם. עכשיו אמר הרבי, נתאר לעצמנו שבשלב מסוים, ארמסטרונג יחליט שהוא רוצה חופש. נמאס לו לקבל הוראות באוזניה. הוא ייקח את האוזניה ויזרוק אותה מהאוזניים, יזרוק אותה על קרקעית הירח, והיא תיפגם. והוא לא יכול יותר לקבל תקשורת מלמטה. וכשהוא לא יכול לקבל תקשורת, הוא לא יכול לחיות, והוא לא יכול להתקיים, והוא לא יכול לחזור חזרה לכדור הארץ. ברחד, הוא איבד את הקשר עם העוגן, את הקשר עם המציאות, את הקשר עם התשתית. מעבר לנזק שהוא עשה לעצמו, הרי וי וי, על המיליארדים שהושקעו בו, על השנים של המחקר שהושקעו באדם הזה. אז הוא יבוא ויגיד, בסך הכל זרקתי את האוזנייה, תנו לי חופש, אני אדם לעצמי. אתה לא אדם לעצמך. למטה עומדים מאות ואלפי מדענים שהשקיעו את החיים שלהם. בשביל הרגע הזה שאתה תעלה למעלה ותביא את הנתונים ותביא את המידע. וככה זה אצל יהודי שמקיים מצווה. הוא לא עומד לבד, אלא כמו שאומר הרמב״ם, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. וכך להפך חלילה. במילא נחזור לשורה התחתונה שהיא נוגעת לרצף של הפרקים. מה שנוגע לענייננו שנבין שיש מקום אחד שבו הקדוש ברוך הוא נמצא. נכון שהעולם כולו אין עוד מלבדו, אבל בעולם כולו הוא נמצא בצורה מאוד מצומצמת. כמו שאדם נמצא בעבודה כשהוא לא אוהב את העבודה. היא רק אמצעי בשבילו, היא לא מעניינת אותו. הוא מחכה שהשעות ייגמרו, והוא כבר יגיע ליעד, יגיע הביתה, יקבל את המשכורת. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל בכל מקום הוא נמצא בצורה כביכול מועטת. הוא נמצא בצורה מוסתרת. הוא נמצא בצורה שלא רואים אותו, שהיא לא מוארת. לעומת זאת יש מקום אחד בעולם שבו אין טעויות. מקום אחד שהוא משכן לשכינה. הוא דירה לא יתברך, וזה הזכות של יהודי, לקחת תפילין ליד, להדליק נר שבת, לזכות לקיים מצווה של הקדוש ברוך הוא, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל העוצמה, זה המקום שבו אנוכי מאיר במלוא כוחו ובמלוא אמיתותו.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.